הוא סייג וגדיר גדול לאדם המתבונן בשכלו לחקור בטעמי המצוות, לבל ייכשל בהם לדון אחר שכלו ולהרוס ולומר אנוכי הרואה לדעת העמם, ועל ידי זה יוכל להיכשל, להוסיף או לגרוע. רק צריך לעשות הכל בכל הפרטים כפי מה שקיבלנו מרבותינו על פי כללי התורה וההלכה הקבוע בלי נטות מאומה מדברי השולחן ערוך, כיוון דו יודע בעצמו שאינו יודע עומק הדברים, ונמצא דמצאת פרה ונגד מנוגד ממש למעשה העגל, והיא סייג וגדר שלא להיכשל עוד ברעיונות כאלה, לבדות מליבו עבודות ומעשים חדשים שלא נתקבלו מרבותינו הלכה. הוא כותב שהוא מאמץ את ההסבר של הכוזרי למשמעות של חטא העגל, שחטא העגל זה לא היה באמת עבודה זרה של עם ישראל, אלא מה שהם רצו, הם רצו נאבד מוחשי. הם רצו איזה דבר פיזי ממשי שאפשר לבוא ולייחס את העבודה אליו, ודרכו להתקשר לקדוש ברוך הוא. ובעצם בסופו של דבר זה רעיון נכון. אלא מה? מה הכשל שלו? זה מה שהכוזרי אומר. הבעיה היא שזה יוזמה אנושית. ודברים מהסוג הזה, כן, יש גם משכן ויש קרובים ויש שמה, אבל יש הבדל עצום, כן, זה שורש, כן, יסוד האמונה ויסוד המרי. השאלה, האם זה מתחיל מהיוזמה האנושית או זה מתחיל מהרצון של הקדוש ברוך הוא. ופה בדיוק הנקודה, הגבול, הדין, הדק, בין העבודה זרה לבין האמונה. השאלה אם אדם פועל מתוך ציות, או שאדם פועל מתוך מזדהות, מתוך מין מחשבה כזאת שהוא יכול לייצר דברים, הוא יכול לחדש דברים, הוא מבין את הדברים. וזה בעצם העניין של פרה אדומה. שפרה אדומה היא התיקון לחטא העגל. בגלל שפרה אדומה לא ללמד על עצמה יצאה, ללמד על כל התורה כולה. כלומר, זה לא רק שפרה אדומה, זה שיש מצווה אחת בתורה. שאמר שלמה המלך, אמרתי איך קמה ורחוקה ממני. ואנחנו יודעים שטעמה לא התגלה, אפילו לשלמה המלך. זה בעצם עדות וסימן לכך שבסופו של דבר כל המצוות כולם הן נעלמות ונסתרות. והחוקה של הפרה באה להעביר מסר שכל התורה כולה היא בעצם יש בה מימד של חוקה, ובגלל שיש בה מימד של חוקה, אז אל תתחיל לבוא ולדרוש טעמי מצוות, ולהתחיל להוסיף דברים, ולחדש דברים, ולהזדהות עם הדברים, ולהרגיש שאתה עושה בתוך של עצמך וכולי, אלא אתה צריך להיות בעמדה של ציות, עמדה של כפיפות, עמדה של קבלת הדברים כפי שהם, וכן, כמו שהם כתובים בשולחן ערוך, ואי אפשר שלא לשמוע פה את הפולמוס, כן, עם החסידות, אל תתחילו להוסיף לנו דברים חדשים שלא שרו מבותינו, אל תתחילו לחדש לנו, אל תתחילו לדבר איתנו על טעמי מצוות, על התחברות למצוות וכולי, יש את ההלכה הקבועה המסורה, וזה מה שנדרש, וזה בעצם מבחינת חוקת ותו לא. וזה כוונת המדרש שאמרו על פרה, תבוא עמו ותקנח צועד בנה. לא שנתכוונו שזהו עיקר הטעם של המצווה. למצווה זו היה בתורה גם קודם חטא העגל, והתורה קדמה לעולם. כן, פה כאילו הוא בעיה עם עצמו. כלומר, לא יכול להיות שחז"ל נותנים טעם למצווה, הרי בדיוק אנחנו אומרים שאין טעם למצוות. אז מה הכוונה של הדברים? הכוונה טעם, דכיוון דפרה, הוא חוק ואינו ידוע טעמה, זהו המקנח צועד בנה. דחמד דיחוק ממילא היא שמירה וסייג לבד יקשלו עוד לאבא בדברים כאלה אדומים לחטא העגל. וממילא נתכפר בה גם חטא העגל לעבר. ועד בחרה התורה במצוות פרה להסתיר טעם מעיני האדם, ולא בחרה מצוות, מצווה אחרת שיהיה נסתרת ומן היינו למדים על שערי המצוות, והייתה המצווה היא כפרה על העגל. ומשום דפרטי המצווה של פרה דומים ממש לפרטים שנעשו בעגל, וכמו שכתב רש"י בשם רבי משה הדרשן, ומשום מה נעלם טעם המצווה הזו כדי שהיא תהיה מכפרת עליו. כן, זה הפשט של תבוא פרה ותקנח צועד בנה, תבוא פרה שהיא חוקה, תבוא פרה שהיא מלמדת אותנו שבעצם המצוות זה מצוות קבועות ומסורות, מבחינה של חוקה שלא נוכל לרדת לסוף מובנה וטעמם, והיא תהיה תיקון גם לעתיד וגם לעבר על חטא העגל, שהכשל של חטא העגל, עיקר הכשל של חטא העגל היה המחשבה או התפיסה הזאת שחושבת כאילו שהאדם יכול להבין איך עובדים את השם, שאדם יכול לבוא ולהגדיר עבודת השם. אדם יכול לחדש משהו בעבודת השם, אדם יכול להמציא משהו בעבודת השם, אין דבר כזה. הכל בא מלמעלה, ואדם צריך, כל מה שמוטל עליו זה לציית ותו לא. זאת דרשה בסיסית, כן, קלאסית, שבעצם באה ודוגלת בקבלת עולם ההלכה כפי שהוא, בלי תוספות ובלי הזדהויות, כן, ובלי טעמי מצווה וכולי. הנושא של טעמי מצוות זה נושא מאוד רחב, ויש בו כל מיני מישורי דיון. בכל מקרה, אני חושב שמעבר לשאלה של דרשינן תיימא דקרא והשאלה של טעמי המצוות בפועל, האם אדם צריך כן לחשוב לעמוד על טעמם של מצוות וכו', כן, הרמב״ם הרי כל החלק השלישי של מורה נבוכים עוסק בעניין טעמי המצוות, הרמב״ן על התורה באין ספור מקומות מדבר על טעמי המצווה, בחז"ל יש לנו הרבה טעמי מצווה וכו'. נושא של טעמי מצוות זה נושא מאוד מאוד לא פשוט, כן, האם אפשר, האם אי אפשר, מתי אפשר וכו'. אבל אני מרגיש שעיקר האמירה פה ביחס לטעמי מצוות זה יותר הנקודה הפולמוסית. זאת אומרת, זה לא רק השאלה של דרשינה, לא דרשינה וכולי, אלא זה השאלה היותר משמעותית וכבדה שאותה פה הבית הלוי שמה לשמיניח על השולחן, זה השאלה של התודעה הדתית. האם התודעה הדתית היא תודעה שאדם מרגיש בבית, כן, כבתוך שלו, בתוך העולם של עבודת השם, ואז מלו יכול לחשוב על כל מיני דברים חדשים, הוא יכול בעצם פה ושם לעגל פינות, הוא יכול לאחר זמן תפילה, הוא יכול להתחיל להתנהל בתוך העולם הדתי, כן, עם הסברות שלו, עם התובנות שלו, להגיד שתפילה בלי כוונה וזה, ואז עכשיו אפשר לאחר זמן תפילה, למרות שבשולחן ערוך כתוב שיש זמן קבוע לתפילה וכו'. באיזה מידה הדברים האלה הם נתונים ליוזמה של האדם, למעורבות של האדם, או שזה חוק קבוע, וקבל את הדברים כפי שהם, בצורה כמו שהיא מסורה בשולחן ערוך, וגמרנו. מעבר לזה, אל תעשה שום דבר. ובית הלוי, אני חושב שזאת הנקודה שאתה רוצה להדגיש. שזאת נקודה, כמובן, מאוד מאפיינת ומתאימה, כן, לבית הלוי לומר אותה.
כאילו לדעת בית הלוי, מי השולחן ערוך ממש?
מה?
כאילו, מי שצריך להיות גם שולחן ערוך שכן מחליט, ולהכניס את הסברות שלו,
ההכרעה היא נובעת, כאילו היא משתלשלת מתוך המנגנון ההלכתי. היא לא קשורה לפי בית הלוי לשאלה של ההזדהות, של טעמי המצוות וכו'. יש כללי פסיקה, וכללי הפסיקה הם יכולים לבוא, כן, גם יכול להיות מציאויות חדשות וכו', שגם אם צריך להכריע, אבל ההכרעה תהיה על פי כללי השולחן ערוך, פי כללי הפסיקה, מקובלים מדורי דורות, אבל זה לא קשור בשום מובן לשאלה של טעם המצווה, של המשמעות של המצווה, של הזדהות עם המצווה וכל הדברים האחרים. כנגד זה, יש לנו במאה השילוח, כן, אנחנו עכשיו הולכים ככה על הקצה ההפוך, יש לנו דרשה של מאה השילוח, ששמו היה
רבי
משביצה, איך קראו לו בברית אבל? אמר אותך יוסף ליינר, מיש ביצה, הוא היה תלמידו של
קוצקה.
הוא היה, מה הוא היה? כן, הוא היה תלמיד חבר של הקוצקה. הוא היה תלמיד של שמחה בוני מפשיסחה, והוא היה רבו של מתלמידו הגדול, המפורסם, רב צדוק. ככה הוא כותב בסוף הפרשה, כי בסוף הפרשה שלנו כתוב אלוהי מסכה לא תעשה לך. אומר מהשילוח כך, מסכה היינו כללים, ועל זה אמר הכתוב, בעת שיהיה לך בינת הלב מפורשת, אז לא תביט על הכללים להתנהג על פיהם, רק בבינת לבך תדע בכל פרט דבר איך להתנהג, כמו שמצינו באליהו בהר הכרמל. ואין לפרשת חוקת על פסוק ויסעו מרבות ויחנו וכו', ושם נתפרש דבר זה בהריתם. מהשילוח, אחד מהנושאים שמפורסמים, כן, בשמו, זה כל הנושא של עבירה לשמה. מה שילוח מחלק בין התורה שהיא כללי תורה לבין פרטי תורה. כללי תורה זה התורה הכללית, שהיא כללית גם במובן של הדורות, זאת אומרת שהיא נמסרה לכל עם ישראל, לכל הדורות, כן? כמו זה תורה שהיא תורה נצחית, אבל היא גם תורה שהיא לא פרטית, היא לא אישית, אלא היא תורה לאומית, היא תורה לכל עם ישראל. בעצם זה כללי תורה. כללי תורה זה מה שנמסר לעם ישראל, לכל ישראל במשך כל הדורות. אבל יש גם פרטי תורה. פרטי תורה אצל מי השילוח זה הרצון הפרטי, הספציפי, שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם. ומי השילוח מדבר על איזושהי סתירה שלפעמים קיימת, איזשהו קונפליקט שיש לאדם בין כללי תורה לבין פרטי תורה. זאת אומרת שהוא יש לו מין תודעה כזאת, מין תפיסה או מחשבה או איזושהי הערה שהרצון הפרטי האישי של הקדוש ברוך הוא אומר לו הוא רצון מסוים ספציפי, והרצון הזה הוא סותר את כללי תורה. אז כמו פה, כן, אומר מי השילוח אמירה מאוד מאוד חריפה, ובמיוחד לאור הפסוק שעליו הוא בונה את הדרשה שלו, אלוהי מסכה לא תעשה לך. זאת אומרת שכאשר יש לך בינת הלב, כאשר יש לך גילוי, יש לך איזושהי הערה שהיא בחינת פרטי תורה, לא תביט על הכללים להתנהג על פיהם, רק בבינת לבך תדע בכל פרט איך להתנהג. כמו אליהו בהר הכרמל, שיש מצבים שבהם בעצם עת לעשות להשם הפרו תורתך. כלומר זה רגע אחד שבו אדם יודע שרצון השם בעת הזאת זה לעשות מעשה מסוים, למרות שהוא נגד רצון השם הכללי, אבל זה רצון השם הפרטי, ואדם הולך על הרצון הפרטי הזה. ועל מה הוא דורש את הרעיון הזה? אלוהי מסכה לא תעשה לך. זאת אומרת, יכול להיות שלפעמים כללי תורה הופכים להיות אלוהי מסכה. זה הופך להיות עבודה זרה. למה זה הופך להיות עבודה זרה? בגלל שזה הופך להיות איזושהי מערכת, שהיא מערכת שהיא חיצונית לאדם, שהיא איזושהי מסכה, מסכה על רצון השם, וזה הופך, יכול להפוך להיות סוג של עבודה זרה. כלומר, בעצם התייחסות לכללי תורה, בלי לראות דרכם, כמו פה אני עובר שלב, כן? החידוש של מי השילוח, עיקר החידוש של מי השילוח, להבנתי, זה לא באותו מקרה חריג יוצא דופן של פעם בחיים שיוצא לאדם ללכת אחרי פרטי תורה כנגד כללי תורה, מה שנקרא עבירה לשמה. בסדר, שהוא יש לו ודאות שרצון השם עכשיו זה לעשות מעשה מסוים שבפשטות הוא בעייתי מבחינה הלכתית. זה חידוש של פעם בחיים. זה לא בשביל זה רב צדוק מי השילוח אמר מה שהוא אמר. עיקר החידוש, אני חושב, של מי השילוח זה לגבי היחס לכללי תורה. כי אם אתה אומר שבעצם מה שמנצח זה רצון השם האישי, אז אתה מבין שהמשמעות של עשיית הכללים זה בגלל שאתה רואה בהם שדר של רצון השם. אז בדרך כלל רצון השם מתבטא בכללי תורה. זה הפשט. הפשט הוא שאותו רצון מתגלה בכללים. ופעם בי יוצא שהרצון מתגלה בצורה יותר בהירה ויותר ממוקדת בפרטים. אבל זה אומר בעצם, המשמעות של זה, שכללי תורה, בלי שאדם מחובר לרצון השם שעומד מאחורי כללי התורה, אלא עושה אותם כמצוות אנשים מלומדה, כי זאת המערכת של המצוות, כי זה מה שהתרגלנו או לא משנה מה, אז בעצם זה יכול להפוך להיות אלוהי מסכה, כן? עבודה זרה, שאלוהי מסכה זה בעצם משהו שמסתיר את הקדוש ברוך הוא. המצוות יכולות להיות או גילוי רצון השם, או הסתרת רצון השם. אם אדם דרך המצוות יודע ומכוון לזה שהוא מתחבר עם רצון השם ועושה את רצון השם, אז הכללי תורה זה דרך ואמצעי לתקשורת עם הקדוש ברוך הוא ולהתחברות הקדוש ברוך הוא. מצוות מלשון צוות, כן? להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם חי בתודעה שהיא תודעה של זה מה שיש ותו לא, ולא מעניינתי מה שמעבר, ולא מעניינתי הקדוש ברוך הוא שבעצם עומד מאחורי הדברים וכו' וכו', אז זה יכול להפוך להיות אלוהי מסכה עבודה זרה.
אבל זה מעניין שזה דווקא החסידים שהכי מדגישים את הלבוש ודברים חיצוניים שזה הנהגות שזה כאילו סתם ככה, כאילו כולם לבושים ככה וכו'. זה נראה לי שזה סוג של עלי מזיכה. הם כולם עם הכובע הזה, עם העיל הזה.
זאת הסכנה בכל בעצם התקבעות חברתית באשר היא. כל חברה יש לה את הקודים שלה ואת הנורמות שלה ואת ההקשרים, כן, ואת את הצורות התנהלות שלה. ותמיד בכל הקשר החשש הוא תמיד שהדברים יהפכו להיות אלה מוסכה. זאת אומרת שהם יישארו משהו חיצוני ויאבדו את התוכן הפנימי שלו. נראה לי שהזכרנו פעם, אולי יותר מפעם, את היחס בין החוכמה לבין הבינה. הזוהר כותב שהספירות חוכמה ובינה זה תרי רעין דלא מתפרשין. החוכמה והבינה חייבות תמיד לבוא ביחד. ומה זה החוכמה והבינה? החוכמה זה ההערה. החוכמה זה האור. הבינה זה הכלי. זה הכלי שבתוכו מאירה החוכמה. כן, בחב"ד תמיד אדמור הזקן מתאר את החוכמה כאיזושהי התנוצצות, איזושהי הברקה, הברקה ראשונית, איזו תובנה מאוד מאוד חזקה וייחודית. הבינה בעצם באה ומרחיבה ונותנת כלים לחוכמה שיהיה לאיפה לשרות. כן, נגיד אם זה מדובר נגיד על הסוגיה שאדם לא מבין מה קורה בסוגיה, פתאום מאיר לו איזושהי הערה. אז בשלב הראשון, ההערה הזאת עוד לא מסבירה לו בדיוק איך זה פותר את כל הבעיות בסוגיה, ועכשיו איך הכל מתיישב. אחרי זה הוא לאט לאט עובד עם הנקודה הזאת ובונה אותה ומרחיב אותה ועושה לה אורך ורוחב. ואז פתאום היא גם כן מקבלת כלים שבתוכם היא יכולה לשרות. כן, באותיות של שם הוויה, י' כ' ו' כ', אז י' זה חוכמה, מכוון כנגד החוכמה, והי מכוון כנגד הבינה. כי האות הי היא בעצם לוקחת את היוד הקטנה, והיא מרחיבה אותה, היא נותנת לה אורך ורוחב. בעצם היא נותנת לה את הכלים לבוא ולשרות. המשל בעולם, כן, לאדם יש איזו הברקה, איזו הערה, לאדם יש איזה רעיון חדש, יש לו איזה חשק לעשות איזה משהו חדש, כן, הוא עכשיו יוצא באיזה פרויקט חדש, אז בפרויקט הזה יש המון המון הערה. עכשיו לאט לאט הוא צריך גם כן להוריד את זה לעולם המעשה, איך הוא בדיוק עושה את זה, איך הוא יוצר את זה, איך הוא מוריד את זה לפסים מעשיים. ואחרי זה הוא מצליח אפילו להוריד את זה לפסים מעשיים ומתחיל להריץ את זה. החשש תמיד קיים כל דבר כזה, פרויקט, כל חברה, כל דבר שעושים, החשש שלאט לאט המנגנון יתפוס את הנפח, וההערה והחוכמה וההתלהבות והחזון וכל מה שהיה בעצם בחוכמה שבדבר בעצם ילך ויברח מתוך הבינה, מתוך הכלי. ואז בעצם אין סיכוי, אין עמידה לבינה בלי חוכמה, אין לה קיום. אין קיום לכלי, אין קיום למנגנון, אין קיום למבנה באשר הוא בלי שיש בו את הנקודה שהיא הנקודה של הרוח, היא הנקודה של ההתלהבות, של החשק, של השמחה, של החזון וכו' וכו', המעוף וכו'. וזאת בדיוק הנקודה, כן, של אלוהי מסכה. אלוהי מסכה זה בעצם כשנשארת בינה בלי חוכמה, וזה נכון בעולם הדתי, וזה נכון בכל סוג של עשייה, כן? צריך תמיד לשמור על הקשר בין החוכמה לבין הבינה, שזה לא יהפוך להיות רק תבנית אלוהי מסכה, בלי הרוח החיה, כן, שזה בעצם הדבר בעצמו, זה הבחינה של החוכמה. הבאתי פה את התורה בפרשת חוקת, כן, הוא מפנה, אין פרשת חוקת, על הפסוק בסיום אובות, כן, ששם הוא יותר מרחיב את הנושא הזה של העבירה לשמה. ויסו בני ישראל ויחנו באובות. אובות הם כללי תורה והמצוות מלשון אב וחוכמה. בסדר, זה האובות. אובות זה מלשון אב, זה הכללים. והנה איתה בגמרא, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. רבי נתן אומר, הפרו תורתך משום עת לעשות להשם. העניין בזה הוא כך, שדברי התורה הקדושה, סליחה, שדברי התנא קמא, כן, שחולק על רבי נתן, הם שבשעה שמבורר לאדם על דבר שעתה הוא עת לעשות להשם, כמו אליהו בהר הכרמל, אז מהצורך להפר כללי דברי תורה, ורק להתנהג על פי בינה שהשם יתברך מבין לאדם. זה תנא קמא. תנא קמא שאומר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך, הוא אומר בדיוק את האמירה הזאת, עת לעשות להשם זה זמן שבו לאדם יש בינת הלב, שהוא מחובר לאיזושהי נקודה של פרטי תורה, ואז הפרו תורתך, הפרו כללי תורה. ורבי נתן אומר, בשעה שאין הבינה מפורשת לנוכח האדם, כן, רבי נתן אומר, הפרו תורתך משום עת לעשות להשם. אז מה הוא אומר? בשעה שאין הבינה מפורשת לנוכח האדם, שאז מחויב אדם להתנהג את עצמו על פי כללי דברי תורה או מצוות. מבלי לצאת מגדר ההלכה. רבי נתן אומר, באם שלב האדם נמשך אחר רצון השם יתברך ומסדק ממנו כל נגיעותיו, ואחר כך יזמין לו השם יתברך מעשה שידמה לו שחס ושלום מסיר מגדר כללי תורה, ועל זה אמר רבי נתן, כי לאדם שליבו נמשך אחר רצון השם, וגם שיסר ממנו כל נגיעה, בטח לא יענה לו כל אבון חס ושלום, ובטח ידע הוא אז עת לעשות להשם. כן, רבי נתן אומר, הפרו תורותיך משום עת לעשות להשם. זאת אומרת שיש מצבים שבהם האדם מנהיג את עצמו אחר רצון השם, אבל הוא מסלק מעצמו כל נגיעה. ואז הוא מגיע לידי מעשה שהוא נראה לו כאילו שהוא עכשיו יצא מגדר דברי תורה, הוא צריך לדעת שבגלל שהוא פועל לשמה, והוא לא מונע מתוך שום נגיעה אישית, אז שידע שגם הדבר הזה שהוא עושה נגד כללי תורה, אז זה גם כן בעצם זה רצון השם. ודאי הוא עת לעשות להשם. כלומר, זה סימן הפוך. כן, לפעמים אדם מתחיל מעת לעשות להשם. כלומר, שיש לו ודאות לגבי הדבר שנכון לעשות. ואז מרוב ודאות לגבי הדבר שנכון לעשות, אז גם הוא מוכן לעשות הפרו תורתך. אבל לפעמים הפרו תורתך קודם לידיעה וההכרה של האדם בדיוק מה צריך לעשות. הוא יוצא לו, קורא לו, כן? הוא נקלע לתוך איזושהי סיטואציה כזאת של הפרו תורתך. אבל אז, אם הוא באמת מכוון לרצון השם, והוא אחד שפועל לא מתוך נגיעות אישיות, אלא מתוך לשם שמיים, אז שידע שכנראה שזה עת לעשות להשם, שידע שזה היה רצון השם. וכמו כן היה גם חניות ישראל בעובות, כל זמן שהיה אהרון קיים, היו מנהיגים את עצמם על פי בינת לבבם, שהייתה מפורשת להם, והיו הולכים כמו שהבינו מענני הכבוד. הרבה שנסלקו על ענני הכבוד, אז התחילו להתנהג עצמם על פי כללים מדברי תורה, וכמו שאתה, בזמן שבית המקדש חרב בין הקדוש ברוך הוא בעולמו, על ידי אדמות של הלכה בלבד, ואז התחילו להתנהג על פי כללים. וזהו עובות. כי עובות היינו כללים. כמו שבא הפסוק, אלוהי מסכה לא תעשה לך. כן, כלומר, כל עוד היה אהרון קיים, אז היו ענני הכבוד. וכשענני הכבוד היו, אז הם הנהיגו את עצמם על פי רצון השם, כן, בבינת הלב. ולא היו צריכים להזדקק לכללים. אלא בעצם הרצון היה מפורש באופן אישי, פרטי, כל אחד ידע מה שרוצה ממנו. אבל אחרי שנפטר אהרון והסתלקו ענני הכבוד, אז עם ישראל יורד מדרגתו, ואז הם צריכים להתחיל לעבוד על פי הכללים, ולא על פי בינת הלב, לא על פי הרצון האישי שהקדוש ברוך רוצה מכל אחד ואחד. אך ביין שהבינו, כי מתנהגותם על פי הכללים לא יוכל ליבם להזדקר שלא יחטיאו ממטרת רצון השם. וכמו שכתוב, בני ישראל באו דרך האתרים, היינו שראו שהם נבוכים, כי על פי הכללים עוד לא היה עוד הזמן לבוא בגבול עשיו, כמו שכתב, כמו שנאמר יעקב, כמו שאמר יעקב בן עליו שלום עד אבוא אל אדוני סעירה, כי הכנעני היה עמלק כפירוש רש"י ז"ל. וראו כי זימן השם נחרם דבר נגד הכללים, ויעצו יצא שיסתלקו מאיתם כל נגיעתם, כן? כלומר הם נקלעו בעצם, הם הבינו שההליכה העקרונית אחרי הכללים, היא עלולה לפספס, היא עלולה להחטיא את המטרה, בגלל שיש מקומות שבהם הרצון הוא לא יכול להיות על פי הכללים. ולכן, כן, כשהזדמן להם הדבר הזה, כן, שהם הבינו שהם הגיעו לפני הזמן, כן, באו דרך האתרים, הגיעו לפני הזמן לגבול עשיו, אז הם הסירו מעצמם כל נגיעתם, ואז יהיה כל הפרת דברי תורה רק מפני שהוא עת לעשות להשם, כמו שפורש בעניין שזה רבי נתן. כן? כלומר, ואז כדי לכוון, הם הסירו את הנגיעה שלהם, כדי שמה שהם יעשו, שהם יהיו בטוחים וסמוכים ובטוחים, שמה שהם עושים זה לשם השם, לשם שמיים, ולא חס וחלילה מתוך נגיעה. וזה שנאמר ויחנו באיי העברים, היינו שבירו את עצמם משני לאווים האלו. היינו לא תרצח ולא תנאף, כי אלו השניים הם יסוד לשורש כל התורה. לכן היצא לאדם כשיעונה לו דבר שיתראה לו שהוא נגד דברי תורה, יברר את עצמו בשני הלאווים האלה. ואיי העברים רומז על זה, כי איי הוא מלשון יעים, היינו שיסירו מעצמם, והעברים מלשון עבר, עבר שתיארו את עצמם משני הצדדים הללו. ובאמן של כוח אדם, מזה הבירור, על זה נאמר, ויחנו בנחל זרד, היינו שהשם יתברך נותן תקופות, כי זרד הוא תקופות, כמו ידכתיב, וזרד אמא עלה שגג, וכאשר בירו את עצמם וסיכו נגיעתם במה שהחרימו, וגם בירו את עצמם, אז שמע השם בקולם. כלומר, בעצם מה שמהשילח אומר, שהסכנה הגדולה ביותר, כן, בכל המהלך הזה של עשייה על פי פרטי תורה, כנגד כללי תורה וכולי, זה הסכנה של הנגיעה האישית. כלומר, שבעצם אדם יורה לעצמו יותר בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים, על פי נגיעת עצמו ולא על פי רצון השם באמת. ואז דווקא הכלי שאמור להיות הכי מדויק, להיות מכוון לרצון השם, אפילו כנגד הכללים, יהפוך להיות דווקא כלי שאיתו האדם, בשביל הרצונות של עצמו, בא ושובר את המסגרת. לכן, משהו דורש פה מהפסוקים, שצריך לבדוק את עצמו משתי הנגיעות, שתי הנגיעות המרכזיות, שזה משפיכות דמים, וכן לא תרצח ולא תנף, שזה בעצם שתי הנגיעות. אני מתאר לעצמי שהכוונה נגיעה של כעס, נגיעה של נקמה, נגיעה של פגיעה במישהו אחר, זאת נגיעה אחת שצריך לשים לב שאדם לא נגוע בה. ונגיעה שנייה כמובן זה הנגיעה של הרעיות, שכל מה שקשור לעולם התאווה, שאדם מכוח התאווה מסדר לעצמו כל מיני תובנות וסברות וכל מיני וורטים, שבגלל זה עכשיו הוא צריך לעבור על יסורי תורה וכו'. ואחרי שאדם מנוקה וטהור משני הדברים האלה, אז בעצם הוא יכול באמת לפעול על פי מה שהוא מבין ומכיר ברצון השם, על פי פרטי תורה, אפילו כשזה בא כנגד, זה הולך כנגד כללי תורה. כמו שאמרת, אני חושב שעיקר החידוש בדברים האלה של ימי השילוח, זה לא הנקודה הזאת של אווירה לשמה, אלא בעצם כל היחס לעולם של כללי תורה, יחס לעולם ההלכה, יחס לעולם של עבודת השם. ואני חושב שעיקר האמירה שבעצם יוצאת מהדברים הללו, שעבודת השם צריכה להיות משהו שאדם פועל מתוך הזדהות, שאדם פועל מתוך רצון לקרבת אלוקים. שלא יגיע למצב של אלוהים השיחה לא תעשה לך, שלא יגיע למצב כזה שהוא פועל, עובד איזושהי עבודה דתית שהיא סוג של עבודה זרה. זאת אומרת שהדברים החיצוניים, שהדברים שהם לא הדבר בעצמו, שהוא לא קרבת אלוקים עצמה, הופך להיות המרכז והמוקד, ואז בחינה של אלוהים השיחה. יש לנו פה בעצם שתי התייחסויות שבאופן פשוט הן די סותרות. מצד אחד בית הלוי מדבר על זה שהמוקד של עבודת השם זה הציות, זה עשיית רצון השם בצורה הכי מדויקת, כמו שהיא מנוסחת בשולחן ערוך, ובלי לדבר על הזדהות, בלי לדבר על טעמי מצוות, בלי לדבר על זה שאתה מבין את רצון השם וכו' וכו', אתה מציית, אתה עושה מה שאמורך לעשות בצורה הכי מדויקת שאתה יכול לעשות. וממילא התכלית, כן, לפי איך שבית הלוי מציג את זה, התכלית זה שמירת ההלכה. זה בעצם הדבר, זה האידיאל, כן, זה המקסימום. המקסימום זה לשמור את כל פריטי ההלכה כמו שהם כתובים ומופיעים בשולחן ערוך. ומהשילוח מצד שני אומר, מציג גישה בדיוק הפוכה, שדווקא שמירת ההלכה בצורה הפשוטה שלה, כשכל האנרגיות מכוונות ומופנות רק לנושא הזה של שמירת ההלכה, אז זה יכול לפסס את כל העניין. בגלל שבעצם שמירת ההלכה בזוהר כתוב, תרי"ג מצוות, תרי"ג עיתין, עיתין דאורייתא. עיתין זה עצות, כן? זה כמו יש תרי"ג עצות, לקדוש ברוך הוא להתקרב אליו. אז אמנם אלה העצות ואין עצות אחרות, כן? שזה נשמע כאילו שיש עצות, אז בוא נשמע אם יש עצות אחרות, אולי אפשר גם דרכים אחרות. אין דרכים אחרות. זה העצות שהן העצות היחידות. אבל עדיין, גם כשהן בלעדיות, אבל הן עדיין בגדר של עצות. ומה זה אומר שהן עצות? זה שהן עצות זה אומר שבעצם המטרה של המצוות זה קרבת אלוקים. ובסופו של דבר, המצוות, עם זה שיש בהן משהו מאוד נשגב ועליון, אחרי הכל הן אמצעי. הן אמצעי לקרבת אלוקים. כלומר, זה לא הדבר התכליתי, אלא זה הדרך שאיתה אנחנו מגיעים לקרבת הקדוש ברוך הוא, לקרבת הקדוש ברוך הוא. ולכן, השאלה שצריכה ללוות את האדם, והתודעה שאיתה האדם צריך לקיים את המצוות, זה כל הזמן התודעה של עבודת השם, של קרבת אלוקים, של איך אני דרך המצוות לקרב לקדוש ברוך הוא. ולכן, כן, הנפקמינה היא נפקמינה שיכול לקרות איזשהו מצב כזה מיוחד, שרצון השם, שאיך אני מתקרא לקדוש ברוך הוא, דווקא יהיה לא דרך הצורה הזאת של הכללים. אבל בדרך כלל צריך להיות שהעולם של ההלכה לא יהפוך להיות מסכה, לא יהפוך להיות משהו שהוא חוצץ, כן, וכאילו תופס את כל התמונה ואת כל הכוחות ואת כל האנרגיות, ואדם לא רואה ולא מבין שבעצם העולם הזה הוא אמצעי להתקשרות לקדוש ברוך הוא לקרבת אלוקים. והשאלה באמת איך אנחנו בסופו של דבר חיים את שני העולמות האלה, כי מצד אחד ברור לי שהנושא של הציות וקבלת סמכות וקבלת מרות ועשיית רצון השם בכפיפות קומה מצד מה שהוא ציווה וכולי, ברור לי שזה ודאי חלק מהעולם הדתי, חייב להיות חלק מהעולם הדתי, הצד של היראה, הצד של הקנייה, הצד של הקבלת עול, זה כן בסיס ראשוני לכל קיום דתי באשר הוא. ובמובן הזה אני מאוד מזדהה, כן, מאוד מסכים עם הדברים האלה של בית הלוי, שאדם לא יכול להרגיש שעבודת השם היא משהו שהוא מתחיל ממנו. לכל הזמן לחיות בתודעה כזאת, בחוויה כזאת, שעבודת השם היא רצון השם, וזה מתחיל מלמעלה, ואדם נכפף לרצון השם. אבל מצד שני, עם זה, אני חושב שרצון השם, קודם כל יש פה חידוש גדול, שרצון השם יכול גם כן להתגלות לאדם באופן אישי, כן, שזה חידוש של מי השילוח, איזשהו סוג של נבואה כזאת, איזשהו סוג של גילוי כזה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם באופן אישי, באופן ספציפי, ואומר לו מה נכון. כמובן שזה לא בצורה שכן, פתאום הוא רואה חזון נבואי, אלא איזושהי אינטואיציה מאוד חזקה, שאדם מרגיש בצורה, יש הרבה אמון באדם, שכשהוא מרגיש משהו בצורה ודאית, אז כנראה שיש בזה משהו, אבל יש דבר כזה שאדם מרגיש בוודאות, שזה הדבר הראוי וזה הדבר הנכון לעשות, והוא צריך לתת אמון בדבר הזה. ובמקרים האלה, אז באמת, צריך לתת אמון בדברים, ולהבין שזה מה שנכון, זה רצון השם, זה הדבר האמיתי. בלי להיכנס לשאלה של כנגד כללי תורה וכולי, כשזה כבר שאלה יותר בעייתית, כן, מה הגבולות, נעבור על דברי תורה וכולי, אבל כן תמיד לחפש בתוך העולם של עבודת השם שלנו, לחפש את הקדוש ברוך הוא, להבין שבסופו של דבר המטרה והיעד והשאיפה שלנו זה קרבת אלוקים, המטרה שלנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, וכל העשייה שלנו, כל האנרגיות שאנחנו משקיעים בכל העשייה, באשר היא, בלימוד תורה, בקיום מצוות, בתפילה, בסופו של דבר הכל זה דרכים לקרבת אלוקים, להתקשר לקדוש ברוך הוא, ולכן צריך לזכור את הדבר הזה, להאמין את העולמות לנגד העיניים, וזה משפיע, זה משפיע על הצורה שבה מקיימים את המצוות, זה משפיע על השאלה של לימוד התורה, איך לומדים תורה, מתוך איזו תודעה לומדים תורה, זה משפיע על המקום שנותנים ללימודים שהם לימודי פנימיות, לימודי חסידות, לימודי אמונה, לימודים שהם לימודים אחרים שהם לא לימודי גמרא דווקא. שכל הדבר הזה בעצם צריך לעמוד לנו לנגד העיניים. בסופו של דבר המטרה והיעד המרכזי זה קרבת אלוקים. ולהיזהר לא להתאפס לכל מיני שאיפות וכל מיני יעדים וכל מיני הגדרות של עשייה או לימוד שיכולים להפוך להיות גם משהו שהוא חס וחלילה יהיה חיצוני. שחס וחלילה יהפוך להיות למסכה, שזה משהו שמשתלט בעצם על החיים שלנו, ואנחנו משקיעים בו את כל כולנו, אבל באמת באמת, הקדוש ברוך הוא מבחינתנו לא לגמרי נמצא שם, אלא זה איזושהי מחיצה, איזושהי מסך, איזשהו מסך, שאנחנו פועלים לא מתוך התודעה הזאת, אני לא מדבר על חוויה, כי לא תמיד אדם יכול להרגיש ולחוות בדיוק את זה, שהקדוש ברוך הוא עכשיו, כן, דרך הלימוד. לימוד גמרא לא כל סדר בוקר, אנחנו מרגישים איך שאנחנו עכשיו, דבקים בקדוש ברוך הוא, מכירים את הסיפור על רבי שמלקי מניקלשבורג, שאחוי זה כן היה תלמידו, ורבי שמלקי מניקלשבורג היה גדול, כן, היה אחד מגדולי הדור, אחד מגדולי התורה, היה רב של ניקלשבורג, והוא ישב ולמד וביקש מהחוזה תלמידו שאם אתה רואה שאני רגע אחד נפסק מדבקות, אז אתה תאיר לי. אז החוזה אומר שתמיד זה באמת שאפשר לראות איך שרבי שמלקי לומד, אז איך שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא, פעם אחת הוא ראה שהוא קצת ככה, לא יודע בדיוק איך רואים דבר כזה, כן, אבל שהוא לא לגמרי בדביקות, אז הוא בא להעיר לו, אז רב שמעקי אמר לו, כן, אני כבר שמתי לב, אני יודע. אז בסדר, זה רב שמעקי מניק לשבוגר, בסדר, זה לא אנחנו. אדם לא יכול, כאילו אדם יכול, אבל אנחנו לא חווים כל שנייה וכל רגע את הדבקות האלוקית במהלך הלימוד שלנו. אבל זה צריך להיות איזשהו דבר שאנחנו מכוונים אליו, זאת אומרת שאנחנו יודעים שבלימוד שלנו אנחנו בעצם עובדים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לומדים לשם שמיים, שאנחנו עושים את רצון השם, אנחנו דבקים ברצון השם, אנחנו זוכים שרצון השם מתחבר אלינו דרך התורה, דרך מה שאנחנו לומדים. וכדאי להיזכר בזה לפני הלימוד ואחרי הלימוד, כמו שנפש החיים כותב, בתפילה לפני הלימוד, וכאילו לזכור את הדבר הזה, שזה חלק מההוויה הקיומית שלנו. וכל זה, אני חושב, שבהחלט משפיע וגורם לכך שחס אחרי לא נגיע למקום כזה, שהוא מקום של אלוהי מסכה, אלא שבאמת הקדוש ברוך הוא יהיה חלק מההוויה הממשית הקיומית שלנו, וכל המעשים שלנו בסופו של דבר יהיו מכוונים באיזושהי נקודה, כן, באיזשהו הקשר, יהיו מכוונים לשם שמיים.